ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
ברשות ראש הישיבה שליטה, אני לא בא כאן להספיד את הרב אדרי זכרונו לברכה, אלא רק לומר כמה מילות של חיזוק ונחמה. רב יעקב שליטה בהספד על ראש הישיבה זכרונו לברכה, הביא שזה היה ביות באייר, שזה ביום שהייתה מלחמה ושמת עדי ובניו וארון האלוקים נלקח. אז צריך להתעורר שם בפרשה, חזר להתעוררו כאן בנקודות האלה. מה קורה שם? איש בנימין, חזר לבום שזה שאול המלך שהיה עתיד להיות מלך ישראל, איש בנימין נס מן המערכה, חולף על פני אלי שיושב בדרך צפה, נכנס לעיר וכל העיר צועקת, ואחר כך הוא בא אלי ומודיע לו את החדשות. איך הוא עושה דבר כזה? הרי דבר ראשון אתה מודיע למפקד העליון, אלי יחליט אם להמשיך אם לגייס מילואים או להפסיק את המלחמה. צריך לדון במצב, מה פתאום הוא הולך קודם לעיר שכל העיר צועקת ורק אחר כך ניגש אל אלי. אבל חז"ל אומרים שאיש בנימין הזה לא בא סתם מהמערכה, הוא חטף את הלוחות מיד גוליית, שהפלישתים לקחו את ארון האלוקים, אבל את הלוחות שאול הציל. אז הדבר ראשון הוא צריך להביא אותם לעיר, למצוא להם איזה מקום בעיר, איפה לשים אותם, אחר כך יודיע לאלים מה שקרה. רק כך אפשר להבין למה הוא נכנס קודם בעיר ורק אחר כך בא אל אלי. וכמדומני בזה גם אפשר להבין עוד פרשה סתומה. דיברתי עליה עם הרב אדרי זכרונו לברכה באחת הפעמים האחרונות שדיברנו. אחרי שדוד הורג את גוליית, יוצאות הנשים המשחקות לקראת שאול ואומרות, יקרא שאול באלפיו ודוד בריבותיו. אז אם היו שרות ככה לקראת דוד, אז עוד אפשר להבין. אבל הם שרות ככה לקראת שאול, הרי זה חוצפה נוראה כלפי שאול. איך הם אומרות דבר כזה לשאול? אז באמת שאול מזה הקפיד מאוד. אבל מה בכל זאת התחשבו אנשים? אני חושב ששאול לא הבין את כוונתם, משמיים לא רצו שיבין את כוונתם. אנשים אמרו שהיו שני ניצחונות על גוליית. ניצחון של דוד שהכה את גוליית וברחו רבבות פלישתים, זה ודאי טוב. אבל היה ניצחון יותר חשוב על גוליית. שאול הכה את גוליית באלפיו, בנדוחות שמאלפים אותנו, התורה שמאלפת אותנו, הציל את התורה מיד גוליית, זה ניצחון יותר גדול על גוליית. זה התכוונו לומר. מה כל זה נוגע לעניין? שגם כאן ארון האלוקים נלקח, אבל הלוחות נשארו, התורה של הרב אדרי נשארת. גם הזכויות שלו גדלות, כל תלמיד שלומד בישיבה הזאת מוסיף זכויות לרב אדרי, כל מילה של תורה שלומדים בישיבה מוסיף זכויות, וכל התלמידים בעזרת השם אחר כך יקימו מדובנים ותלמידים, הזכויות תגדלנה ותגדלנה. חופץ חיים אומר שכשברוך הוא אמר בראש השנה, ספרי חיים וספרי מתים פתוחים לפניי. מילא ספרי חיים צריך לבדוק מה החי עשה במשך השנה, אם תהיה מצוות או חסרו שלו מהפך, אבל מה יש לחפש בספרי מתים? וחופץ חיים אמר שגם המת כל שנה נוספות לו מצוות, אם ישאיר בנים ותלמידים שהולכים בדרך השם אז נוספות לו מצוות, ואם דהפך אז דהפך. לכן גם ספרי מתים פתוחים בראש השנה. אז הרב אדרי לא מת, הישיבה פורחת, הישיבה מוסיפה לו זכויות, הספרים שלו נשארו, הלוחות שהוא כתב נשארו, אפשר ללמוד בהם. והישיבה שהוא הקים נשארה, ילמדו תלמידים ויעמידו דורות הבאים, והישיבה תמשיך בעזרת השם, לסג סג, זה הנחמה הפורטה שאפשר למצוא. הוא אומר, ולא דומי, שזה מטוב יראית מאלוקיך. אמרו חזל שיש כאן לב על הונאת דברים. מלבד הלב על הונאת ממון, אל תנוי שתחיב, לא לרמות בממון, אבל יש כאן עוד לב על הונאת דברים. וחזל אומרים שהונאת דברים יותר חמור מהונאת ממון. כי זה בגופו וזה בממונו. זה נאמר ויראה את המלוקיך בעונה הדברים. מה זה עונה הדברים? כל אדם שפוגע בחברו בדיבור איכשהו, הוא אומר לו, אתה טיפש, כבר עבר עליו של עונה הדברים. לצורך הלימוד אפשר להתווכח. אם שניים דמדים, אחד המשה פשט בתוספות כך ואחד המשה פשט בתוספות אחרת, אז בשעת ריתך דאורייתא, אפשר לדבר בתקיפות, מוצאים בגמרא, שישתמשו במילים קשות, אבל סתם כך, אם עומד סתם, אתה טיפש, אז עובר עליו של עונה דברים. הגמרא מביאה שחזל, הוא בקיצוניות, למנוע בושה מבני אדם. למשל, דוגמה של עני, שמרוק פה היה רגיל לשלוח לו כסף. אז פעם אני רצה לראות מי זורק לו את הכסף, מרוק פה ואשתו נכנסו לתוך תנור לוהט. למה? אמרתי, מה? מפני שתלמדים מתמר, שתמר אמרה, בית אינו של שם גזרו על תמר הוציאוה ותשרף, אז היא החליטה יותר טוב להישרף אשר להלבין את פני יהודה ברבים. היא לא אמרה שזה מיהודה רק ברמז, איש אשר עדל לא אנכי הרע, אם יודע יודע ואם לא יודע אז אני אשרף ולא אלבין את פניו ברבים. הראשונים נחלקו באמת הלכה למעשה כך, שאדם חייב למות ולא להלבין פני חברו ברבים, או שזה דווקא עד כדי כך. אבל כל פנים שזה עד קרוב לזה, ודאי שצריך מאוד להיזהר לא להלבין פנים ברבים. הגמרא מביאה שכמובן אביי שאל את רב דימי שבא מארץ ישראל, באיזה איסור נזרים, באיזה מצווה נזרים בארץ ישראל במיוחד? יש תרי"ג מצוות, אבל באיזה נזרים במיוחד בארץ ישראל? אז הוא אמר לו, בהלבנת פנים, לא להלבין פנים של מישהו. וחשבתי, למה זה שייך לארץ ישראל? הלבנת פנים זה לא מצווה עדויה בארץ, זה נהג בין בארץ ובין מחוץ לארץ. למה זה שייך דווקא ארץ ישראל? בארץ ישראל ראו את התוצאות הנוראות של הלבנת פנים. חז"ל אמרו שמפני שהלבין את פני בר קמצא ברבים, אז הקדוש ברוך הוא עזר שהוא יצליח להחריב את המקדש ולהגלות אותנו מארצנו, כל בגלל הלבנת פנים. אז ראו את התוצאות הנוראות של הלבנת פנים. כמובן גם בבבל שמעו על חורבן המקדש, אבל בארץ ישראל ראו את זה בעיניים, את ארץ ישראל השוממת, את כל ההרוגים וכל זה. ראו בעיניים את הצעות הנוראות של הלבנת פנים. מה שקשור לזה, לעניות דעתי, גם העניין של מתכבד בקלון חברו. הגמרא אומרת שזה חמור מאוד, מי שמתכבד בקלון חברו. אז הדוגמה בגמרא, למשל, שחכם אחד היה לו מסע כבד, עבר חכם אחר ורצה לקחת ממנו את המסע, אז הוא אומר, אם אתה רגיל לעשות מסעות עיר שלך, אז תיקח. אם אתה לא רגיל, אז שאני אתכבד בזה שיהיה לך בושה, זה אני לא רוצה. זה מתכבד בקרן חברו. אבל בעלי מוסר אמרו שמתכבד בקרן חברו, זה לא דווקא בצורה כזאת, אלא אפילו אם בלב הוא חושב, אני יותר חכם מפלוני, אני יודע ש"ס בעל פה, והוא לא יודע או משהו אחר, שמשווה את עצמו לחברו, אז זה מתכבד בקרן חברו. צריך להיזהר מזה דברים. לכן אני חושב שטועים הורים שאם הבא ילד מבית ספר, הילד מספר שקיבל היום 8 במבחן, שואלים אותו, ומה קיבל רפי? מה זה 10 שלך, מה קיבל רפי? אם רפי קיבל 10, שאבא שלו יקנה לו מתנה. אם רפי קיבל 6, אז שאבא שלו יצעק על המורה. אבל מה זה 10 שלך, מה רפי קיבל? זו שאלה שאני מתכבד בכלל חבר. אני אתת את זה. כשפוך הוא כביכול בעצמו נזהר שלא לבייש עוברי עבירה. הוא כמו אומר שלכן קבע שחטאת שוחטים אותה בצפון כמו שאת העולה שוחטים בצפון, שלא יהיה ניכר אם פלוי מביא עולה או מביא חטאת, שלא לבייש את מי שחטא. חזל תקנו שתשעתו באב ויום הכיפורים בנות ישראלים יוצאות וחולות בקרמים, רוקדות בקרמים, אז בת מלך תשאל בגדים מבת כהן גדול, ובת כהן גדול תשאל מבת סגן, וכן הלאה, כדי שלא לבייש את מי שאין לה. חזל דאגו מאוד שלא יבוא לבושה. בלוויות תקנו כמה וכמה תקנות פרוטות בגמרא, מה לעשות שלא לבייש את העניים, שלא יהיה הבדל בלוויה אם הנפטר היה עני או עשיר, והטהור או טמא, כמה דברים שתקנו שלא יהיה הבדל. כשאדם קונה עבד עברי, התורה נתנה דינים, איך לא לבייש אותו, לא למכור אותו בפרסיה, אבן הלקח, זאת אומרת, במקום שמוכרים עבדים, לדאוג לו, שיהיה עמך במאכל, עמך במשתה, תיתן לו את אותו לחם הטוב שאתה אוכל, את אותו משקיע הטוב שאתה שותה. לא תפלה אותו. אם אתה ישן במיטה נוחה, הוא צריך לישון במיטה נוחה. בבגדים, לא לבזות את העבד. העבד ירגיש טוב. התורה לא רוצה שהוא יהיה עבד. אם הוא עבד, תדאוג לכבודו. אפילו עבד כנעני, שהתורה לא חייבה. רם אומר שמצד מידות הטובות של ישראל, אז גם אל עבד כנעני מתנהגים כך, שלתת לו אוכל והכל בצורה יפה, לא להעליב אותו. איוב מתאר בזה, שאפילו את העבדים שלו לא הוציאה, הלא בבטן עשינו עשהו, ויחוננו ברחם אחד, אנחנו נולדנו שנינו כמו שאני נעתי, הוא נולד. אז למה שאני אבייש אותו, אצער אותו? אסור לתת לעבד עבודה שהוא לא רגיל לעשות. אם הוא למשל נגר במקצוע, אז לא לתת לו עבודה אחרת, רק נגרות, כי זה המקצוע שלו. כל התחשבות בעבד גם כן. יחד עם זה התורה לא רוצה שיהודי יהיה עבד. כי לי בני ישראל עבדים, עבדי הם, ולא עבדים לעבדים. אבל אם הוא כבר עבד, יש בכל זאת לדאוג לרווחתו עד כמה שאפשר, לא לבייש אותו עד כמה שאפשר. זה להחמיר מאוד אם מישהו קורא לחברו עבד, להחמיר את זה, זה מאוד. מסופר לבי עקבי עגר, שפעם הוא ישב בסעודה עם איזה אורח, אורח לא נדר בשפח כוס יין או משהו על המפה, בי עקבי עגר יזיז את השולחן, וגם הכוס של רבי עקבי עגר נפלה, ואומר כנראה שאיזה שולחן לא עומד טוב. הכל כדי שהאורח לא יתבייש ולא יצטער. כך עשו גדולי ישראל לדאוג. לא יש בן אדם. רצון שאנחנו נלך בדרכים האלה, נדאג לא יש בן אדם, וקדוש ברוך הוא ידאג אותנו שגם אנחנו לא נתבייש. השם ייתן לנו כבוד לעיני כל העמים סביבו.